Unidos oh Yahshua, oh was of Father the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי. יום חמישי ו' בניסן תשע"ט, מסכת חולין, דף קוף למד ה'. ובסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק שבוע ימים ושבעה דפים מסיום מסכת חולין כולה בעזרת השם ובישועתו ביום י' ג' בניסן תשע"ט. בוקר יום חמישי שבערבו בדיקת חמץ תשע"ט. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של החולים והפצועים מעמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, רבי מורדכי בן שולמית, התינוקת הלל בתהילה והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות. ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף למד דלת, הדף אשר חתם את הפרק העשירי במסכת חולין, פרק ששמו הזרוע והלחיים. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה השאלות, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה הראשונה, דף קוף למדלת הייתה, כהן שמחר לישראל ואמר לו, על מנת שהמתנות שלי, האם המתנות שלו ומדוע? התשובה היא, נחלקו בזה שתי ברייתות, ויסוד המחלוקת, האם על מנת שיעור ההוא או תנאי? שאלה שנייה, אם אין המתנות שלו, מדוע המחר קיים? אומרים התוספות, משום שעומדים דעתו שנעשה תנאי זה באופן שגם אם לא יתקיים, לא יתבטל המקח. ירוץ שני בתוספות, מפני שזה מתנה על מה שכתוב בתורה, שאז התנאי בטל והמקח קיים. שאלה שלישית, אם שקל הטבח ללוקח את בני המאיים ונתן בתוכם את הקיבה, את מי תובע הכהן והתשובה? לרב את הטבח ולרב אסי את הלוקח. שאלה רביעית, מה לומדים מהמילים בפסוק, אני ורש הצדיקו והתשובה? שבמקום של ספק צדק משלך ותן לו. שאלה חמישית, מדוע במשנתנו הולכים בספק מתנות של כהונה לכולה והתשובה, מפני שהבאמה בחזקת פטור, שכן הייתה של גוי קודם. השאלה האחרונה ששאלנו על דף קוף למדלת, מה דין מתנות הכהונה במקום שאין כהן ומדוע והתשובה? שמים מדמיהם ואוכלן מפני הפסד כהן, והוא משום שכתוב במתנות כהונה נתינה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קוף למד דלת במסכת חולין, הדף החותם את הפרק העשירי במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע וב בניסן תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף למד ה', הדף הפותח את הפרק ה-11 במסכת חולין מתוך 12 פרקים שמכילה המסכת. פרק ששמו ראשית הגז. מן המשנה הראשונה בפרק ה-11 בדף קוף למד ה', משנה הפותחת במילים ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בספר דברים פרק חי פסוק ד' נאמר וראשית גז צונך תיתן לו. כלומר, שבכל פעם כשאתה גוזז את צונך, תיתן מן הגז, מן הצמר הגזוז, מתנה לכהן. במצווה זו נקראת ראשית הגז. המשנה שפותחת את הפרק ה-11 במסכת חולין בדף קוף למד ה' עוסקת בדיני ובשיעורי המצווה. מתנה זו היא אחת מ-24 מתנות הניתנות לכהנים, וטעם הדבר משום שכשחלקו את הארץ, שבט לוי ושבט הכהנים לא קיבל נחלה, והוצרכו לקבל משולחן גבוה כל צורכיהם, ולכך נותנים להם תרומות ומעשרות כדי שיהיה להם מאכל ומשתה, זרוע לחיים וקיבה ושאר בשר מקודשי הקודשים כדי שיהיה להם בשר לפרפראות, ביקורים שיהיה להם פירות וראשית הגז כדי שיכינו להם מלבושים, ולשאר צורכיהם מקבלים מעות מפדיון הבן, מגזל הגר ומחרמין, כך אומר המאירי. למרות שמתנה זו נקראת ראשית הגז, המצווה לתת לכהן אינה נוהגת רק בגזיזה הראשונה, אלא בכל פעם שגוזז את צונו. כמו שנאמר בתחילת הפסוק לעניין תרומות ומעשרות ראשית גנחה, וכן לעניין ביקורים נאמר ראשית פרי האדמה, והכוונה שצריך להפריש בכל פעם. מצווה זו אינה שייכת לענייני שחיטה כשאר המסכת, והובאה אגב הפרק הקודם שעסק גם במתנות כהונה, נתינת הזרוע ולחיים והקיבה לכהן. כך מסביר המאירי. אומרת המשנה, ראשית הגז, מצוות ראשית הגז, נוהג חיובה בין בארץ, בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, ומחויבים בה בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, ובין שלא בפני הבית כשאין בית המקדש קיים. אמנם מצווה זו נוהגת רק בבהמות שהם חולין, סתם בהמות שאינן קדושות, אבל לא נוהגת בבהמות שהם מוקדשים. מלמד את המשנה חילוקי דינים בין מצווה זו לבין המצווה ששנינו בפרק הקודם, שהשוחט בהמה צריך לתת לכהן את הזרוע ולחיים והקיבה. אומרת המשנה, חומר בזרוע ולחיים ובקיבה, חמור יותר החיוב שיש בזרוע ולחיים ובקיבה מהחיוב שבנתינת ראשית הגז. שהזרוע ולחיים והקיבה נוהגים נוהג חיובן בין בבקר ובין בצון. כאמור בפסוק בעניין הזה בספר דברים פרק חי פסוק ג' עם שור עם סה, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, וצון היינו גם כבשים וגם עיזים. וכן נוהגים בין במרובה ששחט בהמות רבות שחייב ליתן מכל אחת ואחת, ובין במועט שלא שחט אלא בהמה אחת. ואילו חיוב נתינת ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילות, כבשים, וכן אינו נוהג אלא בשיעור מרובה. והכוונה לכל מין הכבשים ולא רק לנקבות. אמנם כשבאים להבדיל בין הזכרים לנקבות, מכנים את הזכר איל ואת הנקבה רחל. אבל כשהיא כתובה לבדה זה כולל גם זכרים, שזהו שם המין כולו. כך מסביר המהרש"א. והרשש כתב שלפי זה לא קשה שרחל היינו נקבה בת שתי שנים, ואילו ראשית הגז נוהג גם בזכרים ובבני שנה, משום שרק כשהלשון רחל מתייחסת לנקבה, הכוונה לבת שתי שנים, אבל כשהכוונה לשם המין כולו, כמו שאין זה נקבה, כך אין זה דווקא בת שתי שנים. אבל בעיזים אינו נוהג, משום שצריך גיזה ראויה לעשות ממנה מלבוש לכהן המשרת בבית המקדש. ורק צמר של כבשים קשר לתחילת של בגדי הכהונה, כמבואר לקמן במסקנת הגמרא, בדף קוף למד זין עמוד א'. ומה שפירש רשי שהטעם שלא נוהג בעיזים משום ששיער העיזים לא נקרא גז, אין זה אלא לפי האב והמינה בגמרא שם שכיוון שתולשים אותו אינו נקרא גז. מבררת המשנה וכמה הוא שיעור מרובה שבפחות מכך אין נוהג את מצוות ראשית הגז, מביאה המשנה מחלוקת בדבר. בית שמאי אומרים השיעור הוא כשגוזש שתי רחילות ובפחות מכך אין נוהג את המצווה, שנאמר בספר ישעיה פרק ז' פסוק כ"א בעניין הנבואה על ימי חזקיהו, יחיה איש עגלת בקר ושתי צון, כלומר, שכל איש יגדל רק עגלת בקר ושתי צון, ומרוב שתשרה הברכה ידי לו בכך. הנה מבואר, ששתיים זה השיעור המועט ביותר שנקרא צון. וכיוון שהחיוב בראשית הגז נאמר על צון, כדי להתחייב בכך צריך שיגזוז לפחות שתיים. ובית הלל אומרים, השיעור הוא חמש, שנאמר בספר שמואל א' פרק חפי פסוק חי, בעניין המתנות ששלחה אביגי לדוד, חמש צון עשויות. אם כן מצינו שלשון צון נאמר על חמש. עשויות היינו ממולאות בשר דק וביצים, והרד"ק הביא לפרש הכוונה מתוקנות ומבושלות. ולכמן בדף קוף למד זין עמוד א', הגמרא דורשת עשויות שמעשות את בעליהן ואומרות לו קום עשה מצווה חדשה, והיינו ראשית הגז. והגמרא לכמן תבהר מדוע לבית הלל צריך דווקא חמש, הרי כיוון שמצינו בפסוק שגם שתיים נקראים צון, אותו פסוק שהביאו בית שמאי, מניין לפתור אותן. הביאה המשנה מחלוקת כמה הוא שיעור הגזיזה שבפחות מכך אין חיוב לתת לכהן. רבי דוסה בן ארקינס אומר השיעור הוא חמש רחילות שיהיו גוזזות מכל אחת מהם גיזה במשקל מנה, מנה ופרס, מנה וחצי חייבות בראשית הגז, אבל כשגוזזים פחות מן השיעור הזה אין חיוב לתת ראשית הגז לכהן. ואילו הרמב"ן מפרש על פי התוספתא שמנה מנה ופרס, הכוונה שלושה מנים מכולם יחד, שהרחילות נגזזות פעמיים בשנה וגז של חמש בכל פעם, הוא מנה וחצי. והחכמים חולקים ואומרים השיעור הוא חמש רחילות גוזזות כל שן. ולכמן בדף קוף למדזיין עמוד ב' תפרש הגמרה מה הכוונה כל שן. המחלוקת בין רבי דוסה לחכמים היא בדעת בית הלל, שהרי מזכירים בדבריהם חמש רחילות. מבררת המשנה כמה הוא שיעור הנתינה לכהן, וכמה גז, כמה צמר צריך לתת לכהן. מבררת המשנה נותנים לו גז במשקל חמש סלעים כפי שהיה משקלם ביהודה, שהם שווים לעשר סלעים כפי שהיה משקלם בגליל, שסלעים היו שוקלים מחצית מביהודה. עכשיו מבארת המשנה, משקל זה של חמש סלעים הוא כשהצמר הנגזז כבר מלובן, נקי, מחובס, ולא צועי ולא מלוכלך, שעדיין לא נתלבן כולו. ושיעור זהו כדי שהכהן יוכל לעשות ממנו בגד קטן, ולמדים זאת ממה שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד', וראשית גז צונך תיתן לו, והיינו שצריך שתהיה בו כדי מתנה. מלמד את המשנה מה נחשב לשינוי שפותר מלתת לכהן. לא הספיק לתנו לו לכהן את הצמר שנגזז, עד שצבעו פטור, כיוון שהצמר השתנה, והנה הוא אותו צמר שנגזז, שעליו התחייב במצוות ראשית הגז, הוא כנאו בשינוי הזה. וגם אינו צריך לשלם את דמי הצמר, שדינו הוא כמי שהזיק מתנות כהונה, או שהחלן קודם שנתנם לכהן, שפטור מלשלם, כפי שלמדנו בגמרא לאל בדף קוף למד עמוד ב'. אבל אם רק לבנו ולא צבעו, חייב לתת עכשיו ראשית הגז, שאין זה נחשב שינוי. ואין הכוונה לקיבוס במים בלבד, כמו המבואר על הנאמר לאל מלובן ולא צועי. כיוון שפשוט שקיבוס כזה לא נחשב כלל לשינוי. בעיניו האמינה שיחשב שינוי ויפטר בזה מראשית הגז. אלא הכוונה של אבנו בצריף הנקרא בלעז אלום. והמשנה מחדשת שאף זה אינו נחשב שינוי, ולכן חייב בראשית הגז. מלמד את המשנה מעדין כשהצמר והבהמה אינם שייכים לאותם הבעלים. אומרת המשנה, לוקח הקונה את גז צונו של עובד כוכבים כשהוא עדיין מחובר לבהמה קודם הגזיזה, פטור מראשית הגז לכשיגזז. אבל הלוקח הקונה את גז צונו של חברו ישראל כשהוא עדיין מחובר לבהמה, אם שיער המוכר, אם השיער המוכר לעצמו חלק מן הגז, שלא מכר לו את הגז של כל צונו, המוכר חייב לתת מחלקו את ראשית הגז לכהן גם עבור הצמר שביד הלוקח. טעם הדבר מבואר בגמרא לכמן בדף קוף למתחת עמוד ב', לפי שהלוקח לא קנה אלא את החלק של הבעלים, אבל חלק הכהן נשאר בידי המוכר. גם מבואר ברשי שם, שאין אדם רשאי להפקיע ממונו ממצווה, וכשהמוכר שיער לעצמו יש לומר שאת מתנת הכהן שיער אצלו כדי שיוכל לקיים את המצווה לתת לכהן. אבל אם לא שיער המוכר לעצמו כלום ומחר את כל גז צונו, הלוקח חייב לתת ממה שקנה. ואף שאין הצון שלו, מכל מקום חייב להפריש, כיוון שהחלק המגיע לכהן מהגיזה מעולם לא נמכר לו ואינו שלו. היו לו למוכר שני מינים של בהמות, מין אחד שחופות, אינם שחורות ואינם לבנות, ומין שני לבנות, ומחר לו ללוקח רק את הגיזה של השחופות, אבל לא את של הלבנות. וכן אם כל הצון הוא ממין אחד, אלא שמחר רק את גיזת הזכרים, אבל לא את גיזת הנקבות, זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו. כל אחד מהם, המוכר והלוקח, צריך לתת מחלקו לכהן את ראשית הגז, ואין אחד נפטר בנתינת השני. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק ה-11 במסכת חולין, בדף קוף למד ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שראשית הגז נוהג בחולין, אבל לא במוקדשין. מבררת הגמרא מה המקור לכך שאין חיוב ראשית הגז בבהמות הקדש. שואלת הגמרא, בבהמות המוקדשין, מה איתם הלא? מהו הטעם שלא חייבים לתת מהם את ראשית הגז לכהן? משיבה הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ד', וראשית גז צונך תיתן לו. מהלשון צונך משמע שהחיוב הוא רק בצון ששייך לך, כלומר לבעלים שם ישראל, ולא נאמר החיוב על צון שול של הקדש. מקשה הגמרא, הטעם עד כתב רחמנה צונך, משמע שכל הטעם שאין חיוב לתת ראשית הגז מצון הקדש זה רק מחמת הדיוק מהפסוק. אלא ואחי, אבל בלי זה אבא אמינה הייתי סבור לומר שאף בהמות של קודשים חייבים בראשית הגז, ואיך ייתכן לומר כן? עליו בני גזענינו, הרי בהמות האלו אסור לגוזזם. דכתיב נאמר בפסוק לעניין בהמה שיש בה קדושת בכור, ולא תגוז בכור צונך. מכאן יש ללמוד לכל הבהמות שהן קדושות שאסור לגוזזם. ואם כן קשה, למה צריך פסוק כדי ללמדנו שמצוות ראשית הגז לא נוהגת בבהמה שהיא קדושה, הרי ממילא אסור לגוזזה? תרץ את הגמרא, היא בקודשי מזבח, אחי נמי. אם עוסקים בבהמות שהקדישום להקרבה במזבח שקדושתם חמורה, אכן כן. אין צורך ללמדנו שפטורים בהם ראשית הגז, כיוון שלמדים זאת מבחור שהוא מקודשי מזבח, וקדושתו קדושת הגוף. אלא שאחה במאי הסקינן כאן במשנה במאה מדובר בבהמות שהם קודשי בדק הבית, שהקדישום כדי שבשוויין יחזקו את בית המקדש, שקדושתן פחות חמורה, והייתי סבור לומר שהתחייב בראשית הגז, שהרי אין בהם איסור גיזה. בקשה הגמרא ואמר רבי אלעזר, והרי אמר רבי אלעזר שגם קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה, ועדיין קשה, למה צריך ללמדנו שפטורים בהם מראשית הגז? תרץ את הגמרא, איסור גיזה שיש בקודשי בדק הבית הוא רק מדרבנן, כי מהתורה מותר לגזוז בהמה שקדושה לבדק הבית, ורבנן אסרו כדי שלא יבואו לטעות ולהתיר גם בקודשי מזבח. וכיוון שכך סל, כדאי תחמין, הייתי סבור לומר שאויל, ומדאורייתא היות, ומהתורה בהמות הקדושות בקדושת בדק הבית בני גיזנין ומותר לגוזזם, איך הדגזז לליטיב לי, איכן שעבר על דברי חכמים וגזזם שייתן לכהן ראשית הגז, לכך בא הפסוק ללמדנו שלעולם אין ראשית הגז נוהג בבהמות הקדש. בקשה הגמרא, איך היה מקום לומר שיהיה חיוב לתת לכהן את הצמר שגזז מבהמה שהיא הקדש לבדק הבית? והקדיש לה, והרי זה קדוש, ואיך ייתכן לתת לכהן ממון הקדש? ותרץ את הגמרא, סל כדאי תחמינא, הייתי סבור לומר שיהיה צריך לפרוק וליטיב לי, לבדות את הצמר ולאחר מכן לתיתו לכהן, ולכן צריך את המיעוט צונחה שהוא פטור גם מזה. שוב מקשה הגמרא, איך היה אפשר לומר שיבדה את הצמר ויתנו לכהן, ובאי העמדה והערכה, הרי כשפודים בעלי חיים מן ההקדש, צריך להעמידם על רגליהם ולאחר מכן להעריך את שוויים, וכאן הרי אי אפשר להעמיד את הצמר, ואומרים התוספות בדיבור המתחיל והבאי העמדה והערכה, שאף שבשאר הדברים שאינם בעלי חיים כגון עיצים ואבנים אין צורך לנהוג בהם העמדה והערכה קודם שנבדים, אבל בצמר כן צריך, כיוון שהיה מחובר לבהמה ששייך בה העמדה והערכה. וממשיכה הגמרא ואומרת, אני חלמן דאמר מובן הדבר למי שסובר במסכת תמורה דף למד בית עמוד בית שקודשי בדק הבית לא היו בכלל החיוב של העמדה והערכה, שהרי כאן עוסקים אנו בבהמה שקדושתה לבדק הבית, ולכן היה צד לחייב את מי שעבר על איסור חכמים וגזז שיצטרך לבדות את הצמר בלא העמדה והערכה ולתת ראשית הגז. אלא למאן דאמר למי שסובר שאף קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה, מה איכא למימר, איך נבהר זאת? שהרי למה צריך את המיעוט של צונך? הרי ממילא אין אפשרות לבדות ולתת ראשית הגז מבהמה קדושה. מתרץ את הגמרא, אמר רבי מני בר פטיש משום רבי ינאי, בשמו של רבי ינאי, אחא כאן במשנתנו שלימדה שראשית הגז לא חל במוקדשים, מדובר במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה, שהוא יתנה תנאי בשעה שהקדיש שההקדש לא יחול על הגז שלה, ובאופן זה מותר לכתחילה לגוזזה, שהרי הגז הוא חולין. לכן סל כדאי תחמינא, הייתי סבור לומר שהיא חייב לגזוז את הצמר ולהיטיב לי ולתת לכהן, שהרי אינו קדוש כלל. לפיכך אמר קרא, נאמר בפסוק צונך בלשון יחיד ללמד, שדווקא אם נגזז מצון שלך חיה ולא כשנגזז מצון של הקדש. מקשה הגמרא, יחי אם כך שמדובר במשנה שהקדיש לבהמה ללא הצמר שעליה קודשי מזבח נמי, גם לגבי בהמות שהוקדשו בקודשי המזבח אפשר להעמיד את המשנה, ומדובר שהקדיש את הבהמה ללא הצמר שבזה אין את האיסור שנלמד מבחור, כיוון שבבחור גם הצמר קדוש, כי הרי כל מה שלא יכולנו עד עכשיו להעמיד את המיעוט צונחה ולא של הקדש בקודשי מזבח, זה משום שלמידים מבחור שגיזתן אסורה מהתורה, ולא יכול להיות ששייך בהם מצוות התורה על ראשית הגז. אבל אם מדובר שמקדיש חוץ מגיזותיה, אפשר לומר שמדובר גם בקודשי מזבח, שבאופן זה אין איסור גזיזה, כיוון שאין זה דומה לבחור שממנו נלמד האיסור, שהרי בחור גם גיזתו קדושה, ולכן כאן מותר לכתחילה לגזוז. תרץ את הגמרא, אי אפשר להעמיד את המשנה בבהמה שהיא קדושה למזבח, כיוון שאם יבוא לגוזזה, כך שהיא הבהמה נחלשת כשגוזזים אותה, ואם כן אסור לגוזזה מן התורה, כי הוא מפסיד ממון הקדש. ולא שייך לומר שצריך פסוק לפתור מראשית הגז עם עבר וגזז, כיוון שהגזיזה אסורה מהתורה, וכבר התבהר לאל שעל מה שאסור מהתורה לא צריך פסוק לפתור. מקשה הגמרא, אם כן קודשי בדק הבית נע מכך שי, גם הם יחלשו כשגוזזים אותם, ואף בזה אסורים מהתורה לגזוז, ולא שייך לומר שצריך פסוק לפותרן מראשית הגז. מיישבת הגמרא, מדובר שכשהקדיש לבדק הבית, דאמר, אמר מקדיש הבהמה, חוץ מגיזה וכחישה, שיתנה מלכתחילה שההקדש לא חל על מה שיגזוז, ולא על מה שהבהמה תיקחש מחמת הגזיזה. ולכן אין כל איסור לגוזזה, כי אינו מועל בהקדש במה שהוא כחישה. במובן שצריך פסוק לפתור מראשית הגז. מקשה הגמרא, אם כך, בקודשי מזבח נעמי גם כן תעמיד באופן הזה, דאמר בהמה זו קדושה חוץ מגיזה וכחישה, ולכך אין מעילה במה שהבהמה מוכחשת מחמת הגזיזה, והמשנה יכולה לדבר גם בזה, בקודשי מזבח. מתרץ את הגמרא, אפילו האחי, אפילו כך אי אפשר להעמיד באופן הזה את קודשי מזבח, כיוון שהמקדיש בהמה למזבח היא קדושה בקדושת הגוף וקדושתה חמורה, ואף שלא יקדיש את כולה, פשטה קדושה בכולה. הקדושה מתפשטת בכל חלקי הבהמה, ואסור לגוזזה, כיוון שיש מעילה בגז ובחחש. מה שאין כן בקודשי בדק הבית, שאין זה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים, אין היא מתפשטת בכולה. מברר את הגמרא ומינת תאמרה, מניין אתה אומר כך שבקודשי מזבח הקדושה מתפשטת בכל הבהמה? מבארת הגמרא דאמר רבי יוסי במסכת תמורה בדף י עמוד א, והלא במוקדשין האומר תאר רגלה של בהמה זו מוקדשת לקורבן עולה, הדין הוא שכולה, כל הבהמה נעשית עולה, כיוון שהקדושה התפשטה מהרגל לכל גוף הבהמה. ואפילו לרבי מאיר דאמר שאין הבהמה נעשית כולה עולה, אני מילי דברים אילו אינם אלא באופן דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, שיקדיש עבר שהבהמה יכולה לחיות גם בלעדיו, כגון רגל. אבל אם הוא יקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, שהבהמה לא יכולה לחיות בלעדיו, מודה רבי מאיר לרבי יוסי שקדשה כולה. ולכך כאן שמדובר שיקדיש את כל הבהמה חוץ מגזותיה, בוודאי נחשב שיקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, וגם רבי מאיר מודה שפשטה הקדושה בכולה, ולכן לא שייך להעמיד את הדבר בקודשי מזבח. מה שיוצא לנו עד עכשיו, שהמשנה שאמרה שראשית הגז נוהג בחולין ולא במוקדשים, מדברת לגבי בהמה שהוקדשה לבדק הבית חוץ מגזותיה ומכחישתה, והיא נחלשת בעקבות גזיזתה. מביאה הגמרא ביור נוסף במשנה, רבה אמר משנתנו מדברת במקדיש גיזה עצמה, שהבעלים הקדישו את הגיזה לבדה. ואין הטעם של הפטור מחמת הלימוד מהפסוק צונחה, שהרי באופן זה הצון הוא של ישראל, אלא המשנה מתבארת באופן אחר. סל כדאי תחמינה, הייתי סבור לומר שיהיה חייב לגזוז ולפרוק ולהיטיב לי, לגזוז ולאחר מכן לפדות מן ההקדש את הצמר ולתת לכהן את ראשית הגז, שהרי כיוון שבהמה זו נקראת צונחה, חייב בה בראשית הגז מהתורה, ומחויב לפדות מכספו את הגז כדי לקיים את המצווה. לכך אמר קרא, בא הפסוק ללמדנו ממה שנאמר, וראשית גז צונחה תיתן לו, שהחיוב נוהג רק במי שאין מחוסר, במי שכדי לקיים מצוות ראשית הגז לא חסר לו לעשות אלא גזיזה ונתינה לכהן. יצא מן החיוב הזה זה שהקדיש את גז צונו שכדי לקיים את המצווה הוא מחוסר גזיזה ופדיה של הגז מן ההקדש ונתינה לכהן. נמצא שישנם שני ביורים בדין המשנה שראשית הגז נוהג בחולין ולא במוקדשים. א', מדובר בבהמה שהוקדשה לבדק הבית חוץ מגיזותיה ומכחישתה, והפטור נלמד מלשון הפסוק צונחה, משמע שיש שלך ולא של הקדש. ביור נוסף של רבה שהקדיש רק את הגז, והפטור נלמד ממה שהפסוק הסמיך גזיזה לנתינה, שמשמע שהחיוב הוא רק כשאין דבר ביניהם, וכאן הרי צריך לפדות בינתיים. דנה הגמרא לפי ביורו של רבה, למה צריך את המילה צונחה? שואלת הגמרא, אלא לפי רבה, המילה צונחה כתובה בפסוק ומשמע שבאה למעט למה היא אתה, בשביל מה היא באה? כי המילה צונחה משמע מיעוט, כי הרי די היה לו לכתוב לכתוב וראשית גז צון תיתן לו. האות הנוספת החף סופית בוודאי באה ללמדינו דין, כיוון שרבה לא אמר שדורשים למעט הקדש, יש לו לבאר מה דורשים מן המיעוט הזה. מבארת הגמרא, תיבה זו נצרכת לחדתניה, כפי הדין שלמדנו בברייתא, בהמת השותפים שגז הזוה חייב בראשית הגז. ורבי אילה פותר, שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי אילה שפותר? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לעניין החיוב בראשית הגז צונחה, ומשמע שהחיוב הוא דווקא בצון המיוחד רק לך ולא בצון של שותפות. שואלת הגמרא, ורבנן בברייתא חולקים על רבי אילאי וסוברים שגם צון של שותפים חייב בראשית הגז, מה הם דורשים מהמילה צונחה? אי אפשר לומר שהם דורשים מזה למעט הקדש, הרי עכשיו אנחנו באים ליישב את הברייתא לשיטת רבה שלא סבר את הדרשה הזו. משיבה הגמרא, למעוטי זה בא למעט צון שיש בו לישראל שותפות ביחד עם עובד הכוכבים, שהישראל פטור כיוון שאין זה צון המיוחד רק לו, אבל כששני ישראלים שותפים, שניהם חייבים, כיוון שכל ישראל נקראו בלשון יחיד, ולכל אחד מהם נחשב שזה מיוחד לו, ושניהם בני חיוב. והגמרא במסכת מכות דף כ"ג עמוד ב' לומדת שכל ישראל נקראו בלשון יחיד ממה שנאמר, ישראל נושא בהשם תשועת עולמים. אבל מה שכל הדין נאמר בפסוק בלשון יחיד, תיתן, אין זו הוכחה כלל. שהרי כל התורה נאמרה בלשון יחיד, כגון כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תגנוב. ורק כשהבעלות כתובה בלשון יחיד, יש מקום לדייק. ולכן, כאן יש נידון לדייק מהלשון צונחה, וכן מדייקים את הלשונות גנחה, ארצך וכדומה. שואלת הגמרא, ורבי אילאי, שלמד מהמילה צונחה, שהיא באה לפתור צון של שותפים ישראלים, שותפות של ישראל עם עובד כוכבים מנעלי מניין לא שפטור, שהרי בוודאי שיש לו לימוד לפתור, שאם לא כן היה לומד זאת מצונחה, ולא היה מחדש שפטור בשותפות ישראל, שהרי לעולם לומדים קודם את הדין הפחות מחודש, ולפטור בשותפות עם ישראל יש יותר חידוש. בשיבה הגמרא, רבי אילאי נפקלי, הוא למד את הדבר הזה מראש הדקרה, מתחילת הפסוק של ראשית הגז, המדבר לעניין חיוב נתינת תרומה, שנאמר ראשית גנחה תירושך ויצריך, תיתן לו. ומזה למדים שדווקא אם זה דגן שלך, ולא שיש בזה שותפות עם עובד כוכבים. ומכאן למדים שכל הפסוק לא מדבר במקום שיש שותפות של עובד כוכבים, ואם כן גם ראשית הגז שנכתב לאחר מכן אינו אלא כשאין בו שותפות של עובד כוכבים. לשון הפסוק הוא, ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. הפסוק עוסק במתנות כהונה, תחילתו בנתינת תרומה נוהג בתבועה ובפירות בארץ ישראל, וסופו בנתינת ראשית הגז. לדעת רבי אליי, מקיישים ראשית הגז לתרומה, והמיעוט שנדרש מהדין הראשון האמור בתרומה, מלמד גם על הדין השני. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו מצונך למעט שותפות עובד כוכבים, למה לא למדו מדגנך? משיבה הגמרא, הם סברו שאי אפשר ללמוד דין זה ממה שנאמר בתחילת הפסוק. שלעניין ראשית הגז כתוב בפסוק פעם נוספת את המילה ראשית, ראשית הגז, וזה הפסיק העניין. שאין לדמות את שני העניינים הנאמרים בפסוק זה לזה. שהרי כיוון שהמילה ראשית כתובה כבר בתחילת הפסוק, למה הוא צריך הפסוק לשנותה שוב? אלא ודאי זה בא ללמדנו שלא נדמה דין תרומה לראשית הגז. שואלת הגמרא ורבי אליי, איך הוא דימה את ראשית הגז לדיני תרומה שנאמרו בתחילת הפסוק? והרי צודקים רבנן, ממה שהמילה ראשית כתובה פעמיים יש ללמוד שאין לדמותם. משיבה הגמרא עוד וב שכתובה בתחילת המילה ראשית של ראשית הגז, הדר ערבי, חזר וערבו הכתוב. כלומר, שהיא מלמדת שיש לחבר את שני חלקי הפסוק ואפשר ללמוד מתרומה לראשית הגז. שואלת הגמרא ורבנן, למה כדי למעט צון שיש בו שותפות עובד כוכבים מחיוב ראשית הגז, צריכים לדרוש זאת מהמילה צונך האמורה בראשית הגז? הרי אפשר ללמוד זאת מהמילה דגנך האמורה בתחילת הפסוק לעניין תרומה, שהרי האות וו מחברת את כל הפסוק. משיבה הגמרא בדף קוף למדהי עמוד ב', אם כן, אם אפשר ללמוד מתחילת הפסוק לסופו, לא נכתוב רחמנה שלא תכתוב התורה לא את האות וו ולא את המילה ראשית. שהרי מדוע יש צורך לכתוב גם את המילה ראשית המלמדת שראשית הגז הוא דין בפני עצמו וגם את האות וו כדי לחברם? הרי עדיף לא לכתוב את שניהם, וממילא היינו מחברים את הפסוק ולומדים מתחילתו לסופו. שלולי שנכתב בפירוש הפסק באמצע הפסוק, בוודאי יש ללמוד מתחילתו לסופו. אלא ודאי שהמילה ראשית השנייה באה ללמד שאין ללמוד הקש מתרומה לראשית הגז. שואלת הגמרא ורבי אליי, מה הוא ישיב לרבנן על כך? מבארת הגמרא, היידי דהי, כיוון שראשית הגז קדוש רק בקדושת דמים, ואין זה ממש קדוש כמו שאמרנו לאל שמקדיש בהמתו לבדק הבית שקדושה בקדושת דמים, כיוון שאין בגז קדושה כלל, לכוונת הגמרא שראשית הגז זהו רק עניין של ממון, מה שאין כן תרומה שיש בה קדושה ואסורה באכילה לזרים. אם כן, היידי דהי, כיוון שראשית הגז קדוש רק בקדושת דמים, והי התרומה קדושה בקדושת הגוף, פסיק להו, הפסוק עושה הפסקה ביניהם על ידי המילה ראשית, והדר ערבי להו, ואחר כך הוא חוזר שוב ומחברם על ידי האות וו, כדי שנלמד את דין שותפות עובד כוכבים מתרומה לראשית הגז. ממילא המילה צונחה מיותרת כדי לפתור שותפות ישראל בראשית הגז. מביאה הגמרא ביור נוסף מדוע לרבנן לא לומדים לפתור שותפות עובד כוכבים בראשית הגז מהמילה דגנך הנאמר בתרומה. מבית אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שותפות עובד כוכבים בתרומה, רבנן חיו ומחייבה. רבנן סוברים שישראל שיש לו שותפות עם העובד כוכבים בשדה, חייב להפריש תרומה מחלקו ואינו נפטר מחמת השותפות. ולכן, אינם יכולים לומר שדורשים מהמילה דגנך למעט שותפות עם העובד כוכבים בתרומה, ונלמד מכך גם לראשית הגז. למה לא יכולים ללמוד זאת? כיוון שבתרומה עצמה חייבים. ולכך הוצרכו ללמוד את הפטור של שותפות עובד כוכבים בראשית הגז מהמילה צונחה, ואין לימוד לפטור של שותפות ישראל בראשית הגז. וברש"י מבוארים שני דרכים מה לומדים מהמילה דגנך. א', למעט דיגון של עובד כוכבים, והיינו, אקום שקנה שדה של ישראל ועשה בה מרוח, דהיינו החליק את הרמת התבואה שזהו גמר המלאכה, הישראל שקונה מן האקום פטור מלעשר. ולמרות שהתבואה גדלה בשדה שהייתה בבעלות ישראל פטור, זאת כיוון שאקום מריח. כמבואר במסכת מנחות דף ס"ז עמוד א', ודבר זה נדרש מהפסוק דגנך, שרק דיגון, דהיינו מרוח שלך, מחייב במעשרות ולא של עובד כוכבים. מה עוד לומדים מהמילה דגנך? למעט דגן של אקום, והיינו שאם גדל אצל אקום ולאחר מכן מחרה לישראל, אפילו אם מחרו קודם מרוח והישראל מריח, פטור הישראל ממעשרות. שכיוון שהייתה שעה אחת ברשות האקום, הועיל קניינו להפקיע את חיוב התרומות והמעשרות מן השדה. ומבאר רש"י, שמתגנך אין משמע למעט את חלק הישראל השותף עם האקום, שדווקא צונך ממעט שותפות האקום, כיוון שהם שותפים בגוף אחד, ולא שייך להפריד. ולכך מחמת חלק האקום, הכל נפטר, ששוב אי אפשר לקרוא לזה צונך. אבל בתבואה שיכולה להתחלק, אין שייכות בין שני החלקים, והחלק הישראל בהחלט נחשב לדגנך אף כשהוא בשותפות. מוכיחה הגמרא מברייתא ששותפות עובד כוכבים אינה פותרת את חלק הישראל מתרומה. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת גיטין דף ממזיין עמוד א', ישראל ועובד כוכבים שלקחו שקנו שדה בשותפות, התבואה והפירות שגדלו בשדה זו, הרי הם טבל וחולין מעורבים זה בזה. שכן חלקו של הישראל חייב בתרומות ומעשרות והרי הוא טבל, וחלקו של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות והרי הוא חולין. נמצא שבכל חיטה וחיטה מעורבים טבל וחולין. ואף לאחר שחלקו את השותפות, התבואה שביד כל אחד מהם יש בה טבל וחולין מעורבים. אלו הם דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שלאחר החלוקה החלק של הישראל חייב בתרומות ומעשרות, והחלק של העובד כוכבים פטור. מסיימת הגמרא את הוכחתה, עד כאן לא פליגי, עד כאן אין מחלוקת בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל, אלא רק בזה, דמר סבר, רבן שמעון בן גמליאל סובר שלאחר שחלקו יש ברירה, התברר הדבר שהחלק שכל אחד קיבל זה היה החלק שלו מלכתחילה, ולכן חלק הישראל חייב בתרומות ומעשרות, כיוון שמלכתחילה זה היה שלו והתחייב בתרומות ומעשרות, ומעולם לא היה שייך לעובד כוכבים. דמר סבר אין ברירה, ורבי סובר אין ברירה, וגם לאחר שהייתה חלוקה פיזית ובפועל, אין אומרים שהתברר שזה היה החלק שכל אחד מלכתחילה, אלא רק מעטה ועלה זה שייך לו. ולכן חלק הישראל פטור שעדיין יש כאן טבל וחולין המעורבים, שהרי חציו היה שייך עד עכשיו לעובד כוכבים וקניין העובד כוכבים ביטל את חובת המעשר, אבל שותפות דעובד כוכבים, בדין זה של ישראל ששותף בשדה עם העובד כוכבים, לדברי הכל לפי כל השיטות בברייתא, תבואת הישראל בשדה חייבת בתרומות ומעשרות. שהרי לפי שתי השיטות בברייתא חלק הישראל נקרא טבל שמחויב בתרומות ומעשרות. כל המחלוקת רק האם מה שהישראל קיבל בפועל בשעת החלוקה זהו כל חלקו וכולו טבל, או במה שקיבל מעורב גם חלק העקום. ולכן לרבנן אין לומר שמהמילה דגנך ממעטים ישראל ששותף עם עובד כוכבים מחיוב תרומה, וממילא אי אפשר ללמוד פטור שותפות עם עובד כוכבים בראשית הגז מתרומה, ויש צורך ללומדו מהמילה צונחה. ורשי מבאר לשיטת רבי שני דרכים איך מתקנים את הפירות הללו שיהיו מותרים באכילה, כאשר יש שותפות בין הישראל והעובד כוכבים והם חולקים בפועל את התבואה ביניהם. א', אם יש לו טבל גמור במקום אחר, מביאו ומפריש ממנו על מחצית מחלקו, וכגון, אם חלקו הוא 20 פירות ובא להפריש עשירית, נוטל פרי אחד כדי לתקן 10 פירות, ואינו צריך ליטול שני פירות, שהרי אין חייב לתקן אל חצי מחלקו, שהרי חצי השני שכנגד חלק העקום הוא חולין ואין צריך לתקנו. דרך שנייה, אם אין לו טבל במקום אחר, מפריש כדרכו עשירית מחלקו, כגון אם היו לו 20 פירות, מפריש שניים מהם והם עשירית. ולא יפריש רק פרי אחד, אגם שרק חצי מחלקו חייב במעשר, כיוון שלא יתקן בכך את כל הפירות, לפי שחצי מהחלק שמפריש, אין שמעשר חל עליו, שהרי מחצית הוא מחלק העקום, שפטור ממעשר ואינו יכול לפתור כנגדו. אבל כשמפריש שניים, הרי שמעשר חל על פרי אחד, שהוא מחלק הישראל ופותר את העשרה המחויבים. נמצא שמחצית מהחלק שיפריש מתקן מחצית מהפירות, ובכך נתקנו כולם, שהרי המחצית השנייה חוליניהם ולא צריכים תיקון. ואין לחשוש שמה שני הפירות שיפריש הם מחלקו של העקום, כיוון ששיעור החולין שבתרומה הוא כשיעורם בכל התערובת, ונמצא שהטבל שבתרומה מועיל לתקן את הטבל שבתערובת, והחולין שבתרומה הוא כנגד החולין שבתערובת שלא צריך תיקון. ומביאה הגמרא עכשיו ביור נוסף במחלוקת רבי אלעאי וחכמים. ביבית אימא אם תרצה תוכל ליישב בדרך אחרת מניין לרבי אלעאי ששותפות עם עובד כוכבים פותרת מראשית הגז, בלי שנצטרך לומר שלומד זאת מתגנחה על ידי החיבור של האות וב, שבאמת תרווי הוא שותפות עם ישראל אחר, וכן שותפות עם העובד כוכבים שפטורים בהם מראשית הגז לרבי אלעאי, מצונחה, מהמילה צונחה האמור בראשית הגז נפקה, משם למדים זאת. שהרי שותפות לעובד כוכבים מהי טעמה, מהו הטעם שזה פותר מראשית הגז? זאת משום דלא מייחד עלי, שאין הצון מיוחד לישראל ואינו בכלל צונך שמיוחד לך. אם כן, גם כשהצון שייך לישראל אחר שבשותפות עמו, נמי לא מייחד עלי. גם אין זה נחשב שהצון מיוחד לישראל אחד והוא פטור מראשית הגז. אילו רבנן שחולקים וסוברים שאין לדמות שותפות עם עובד כוכבים ושותפות עם ישראל, כיוון דעובד כוכבים לאו בר חיוב ההוא, אינו מחויב במצוות ראשית הגז, ולפיכך, אם יש לו חלק בצון, אין הצון מיוחד לישראל ואין זה צונך. אבל כאשר הוא שותף עם ישראל אחר, הרי גם הישראל השני בר חיוב ההוא. גם הוא מחויב בראשית הגז, וכיוון שהוא ישראל, הרי כל ישראל נקראו בלשון יחיד, ואפשר לקרוא לזה צונחה, למרות שזה שייך לשניים. אם כן, נסכם את הסוגיה כך. רבי אלעאי סבר שכל שותפות בצון פותרת מראשית הגז בין שותפות עם ישראל ובין שותפות עם אקום. רבנן סוברים שרק שותפות אקום פותרת ולא שותפות ישראל. והגמרה הביאה שלושה ביורים בטעם המחלוקת. הביור הראשון לרבי אלעאי לומדים מהמילה צונחה לפתור שותפות עם ישראל בראשית הגז, ומהמילה דגנחה למדים לפתור שותפות עם אקום גם לתרומה וגם לראשית הגז. לרבנן למדים מהמילה צונחה לפתור רק שותפות אקום בראשית הגז, במתגנך לומדים פטור שותפות אקום בתרומה, אי אפשר ללמוד משם לראשית הגז, ואז המילה צונך יהיה מיותר למעט שותפות ישראל, אי אפשר ללמוד זאת כיוון שיש הפסק בפסוק. ביור שני, הטעם של רבי אלי כמו בביור הראשון, ואילו הטעם של רבנן שאין למידים מתגנך הוא, משום שבתרומה חייבים בשותפות עם אקום, ולכן לא שייך ללמוד מזה, לפתור שותפות אקום בראשית הגז. ביור שלישי, לרבי אלי לומדים מהמילה צונך, מיעוט לפתור גם שותפות ישראל וגם שותפות אקום בראשית הגז, ומהמילה דגנך אין ללמוד. לפירושו של רשי, כיוון שמסכים רבי אלי שיש הפסק בפסוק ולא אומרים שאביו מחברת, לשיטת הרן, כיוון שסובר רבי אלי שחייבים על שותפות אקום בתרומה, ולרבנן רק שותפות אקום מתמעטת מהמילה צונך, אבל שותפות ישראל אינה מתמעטת ממה שכתוב בלשון יחיד, שהרי כל ישראל נקראו בלשון יחיד. והטעם הזה של רבנן שכל ישראל נקראו בלשון יחיד שייך גם בשני הביורים הראשונים, שמחמת כן אינם סוברים רבנן שהמילה צונך ממעט שותפות ישראל, אלא שנקטו טעם למה אין ללמוד מהמילה דגנך. אבל בביור השלישי שגם לרבי אלי לא לומדים מהמילה דגנך, הוצרכו לטעם הזה שישראל נקראו בלשון יחיד. חוזרים אל הגמרא ורב המונה כמה דינים שבהם רבי אלי מודה ששותפים ישראלים חייבים בהם אף שחיובם נאמר בלשון יחיד. אמר רבה, אף שרבי אלי פטר בשותפות בראשית הגז, מכל מקום מודה רבי אלי בתרומה שהשותפים חייבים בה, אף אגב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק לעניין חיוב תרומה, ראשית גנחה, תירושך ויצריך תיתן לו, מהמילת גנחה שהיא לשון יחיד משמע, דידך אין, דגן ששייך רק לך הוא בכלל החיוב, אבל דגן זה שותפות, דגן ששותפים בו שניים, לא, לא נאמר החיוב, אבל מכל מקום כן חייבים, שהרי כתב רחמנה נאמר בפסוק במקום אחר לעניין תרומה, תרומותיכם בלשון רבים, ללמדנו לרבות שותפים. שואלת הגמרא, אלא דגנחה למה לי, כיוון ששותפים חייבים, למה נאמר בלשון יחיד? משיבה הגמרא, לשון דגנחה באי למהות, היא באה להוציא מחיוב תרומה, שותפות של ישראל עם עובד כוכבים, שחלק הישראל פטור מחיוב תרומה. רב המביא דין נוסף שמודה בו רבי אלי ששותפים חייבים, וכן לעניין חיוב הפרשת חלה. כל עלה שיסה מחמשת מיני דגן חייב להפריש חלק ממנה, וזו אחת מ-24 מתנות כהונה ניתנות לכהן. אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק בספר במדבר פרק תדבב פסוק חפה א' מראשית הריסותיכם תתנו להשם תרומה לדורותיכם, ואיקה למאמר היה מקום לומר נילף ראשית ראשית מראשית הגז, נלמד גזירה שווה מהפסוק האמור לעניין ראשית הגז, שהרי בשני הפסוקים כתובה המילה ראשית, וגזירה שווה היא אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם ששנאם רבי ישמעאל בברייתא ומפורשות בתחילת תורת כהנים, ועניינה של גזירה שווה, שאם מצינו בשני פסוקים תיבה שווה, אפשר לדמותם וללמוד או לפרש דין מזה לזה. ולמה היא נקראת כך המידה הזו? א', גזירה, היינו המילה גזורה מאותו שורש השווה בשני המקומות. ב', גזירה, היינו גזירת הכתוב להשוות את העניינים שבשני המקומות על ידי התיבה המשותפת, אף שאין שייכות ביניהם. אם כן, היות ונאמר המילה ראשית לגבי הפרשת חלה, ונאמר המילה ראשית לגבי ראשית הגז, נלמד גזירה שווה מהפסוק האמור לעניין ראשית הגז. מה להלן דשותפות לא, כמו שראשית האמורה בראשית הגז לא נאמרה בשותפים, שרי מצוות ראשית הגז אינה נוהגת בצון של שותפים לדעתו של רבי אלי. אף כאן, בראשית האמורה לעניין חיוב הפרשת חלה, דשותפות לא, לא תהיה נוהגת בשותפים, כלומר לא יהיה חיוב הפרשת חלה בעיסה של שותפים. לכך כתב רחמנה, לכן כתבה התורה בפסוק הזה לעניין חלה הריסותיכם, הריסותיכם הכוונה עיסתיכם בלשון רבים, כדי לרבות שותפים שחייבים בהפרשת חלה. שואלת הגמרא, אל הטעם, עד הכתיב הריסותיכם, התבהר שכל הטעם שיש חיוב חלה בעיסת השותפים, זה רק משום שכתוב בפסוק הריסותיכם, על אב אחי, אבל בלא זהה והאמינה הייתי סבור לומר, נילף שנלמד גזירה שווה ראשית ראשית מראשית הגז, לפתור שותפים בחלה. נשאלת השאלה, מדוע הייתי לומד כך? הרי עד הרבה, נילף מתרומה, היה עדיף ללמוד גזירה שווה מראשית גנחה, אמור לעניין תרומה, שכמו שבתרומה שותפים חייבים, כך גם בהפרשת חלה. והיינו מעדיפים את הלימוד הזה שבא לחייב על פני הלימוד מראשית הגז שבא לפתור, שהרי מבואר במסכת יבמות דף ח' עמוד א', שכשיש שתי אפשרויות ללמוד, לימוד אחד להקל והשני הוא להחמיר, יש ללמוד להחמיר. ונוסיף שתוספות במסכת בבא קמא דף ג' עמוד א', דיבור המתחיל דומיה, כותבים שהכלל הזה נאמר גם בממונות. משיבה הגמרא, אחי נמי, אכן למדי מתרומה לחייב עיסת השותפין בחלה. אם כך שואלת הגמרא, אלא ריסותיכם למה לי? אז למה צריך את הלשון ריסותיכם האמור בפסוק לעניין הפרשת חלה? הרי חיוב הפרשת חלה כבר למידי מתרומה, שגם שותפים חייבים בזה. משיבה הגמרא, כדי הריסותיכם, ללמד לדורות ששיעור העיסה חייבת בחלה הוא כמו הריסותיכם שיש לכם עכשיו במדבר בזמן שבו ניתנה התורה, שזו הייתה העיסה שהייתה להם מהמן שירד מהשמיים. והיינו מידת עומר, שזה היה השיעור שכל אחד קיבל במן והוא עשירית העיפה. כנאמר לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת. ונאמר ועומר עשירית עייפה, הוא נמצא שיסת המדבר, היינו עשירית עייפה. ובמסכת העירובין בדף פי ג' עמוד ב', שרשי מביא, עייפה היא שלוש סעין וכל סעה היא שישה קבין וכל קו הוא ארבעה לוגין וכל לוג הוא שישה ביצים. נמצא שבכל עייפה יש 432 ביצים. מידת נפח של 432 ביצים. וכיוון שעומר הוא עשירית העייפה, יש בו שיעור של 43 ביצים ועוד חמישית הביצה. 43.2 ביצים. ועיסה שנעשתה מקמח שגודלו משיעור נפח זה ומעלה, חייבת בחלה. ויהיה גמרת דין נוסף שלדעת רבה, רבי אילאי מודה בו ששותפים חייבים, ולעניין חיוב פאה, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור. הפסוק הזה מלמד שהקוצר שדה הוא לא יקצור את כל השדה, אלא ישייר מעט מן התבואה בפאה, בפינה של השדה, כדי שיבואו עניים ויתלו. ואף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק לשון שדך, ומשמע דידך אין, אם השדה רק שלך אתה חייב בפאה, אבל אם השדה שייכת לשניים בשותפות, לא. מכל מקום אין הדין כך, שהרי כתב רחמנה, ובקוצריכם את קציר ארציכם, בלשון רבים, כדי ללמד שגם שותפים חייבים במצוות פאה. שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים בפאה, המילה שדך שמשמעותה לשון יחיד, למה לי? מה זה בא ללמד? מבארת הגמרא, למהותי שותפות עובד כוכבים, ללמד שישראל ששותף בשדה עם עובד כוכבים, פטור הישראל מלהניח פאה. דין נוסף שלדעת רבה, רבי אילאי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין בכורה. אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק בספר דברים, פרק ט"ו, פסוק י"ט. כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם. כל ולד זכר שהוא פטר רחם, דהיינו שנולד ראשון לאמו, בין באדם, בין בבהמה טהורה, בין בחמור ואפילו טריפה, הוא קדוש משעה שיצא מן הרחם. בכור אדם וחמור נפדים ופדיונם לכהנים. בכור בהמה טהורה הם מותמים בלא מום קרב, כבשאר קודשים קלים שמקטירים את האימורים, והשאר לכהנים, ואם יש בו מום, כולו לכהן. מהלשון בפסוק בבקרך ובצונך, משמע דידך אין דשותפות לא, שהחיוב לתיתו לכהן הוא דווקא אם זה רק שלך ולא בשותפות. מכל מקום, אומר רבה שגם לשיטתו של רבי אילאי, אין הדין כך. כתב רחמנה נאמר בתורה, ובחורות בקרכם וצונכם. ספר דברים, פרק י' ב' פסוק ו', וזה נאמר בלשון רבים כדי ללמד, שלמרות שזה של שותפים, חייבים בפדיון הבכור. שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים, הלשון בקרכה וצונחה שנאמר בתחילת הפסוק בלשון יחיד, למה לי? מה הוא בא ללמד? ואירת הגמרא, זה בא ללמדנו למהות השותפות עם העובד כוכבים, שאין נוהג בבהמה הזו דיני בכור. והגמרא, במסכת בכורות, מסכתנו הבא עלינו לטובה, לאחר המסכת חולין, בדף ג' עמוד א', דנה באיזה חלק מהבהמה ששייך לעובד כוכבים, זה כבר פותר אותה מן הבכורה. דין נוסף שלדעת רב הרבי אילאי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין חיוב, מזוזה. מצוות עשה מן התורה להניח מזוזה בפתח הבית, והיינו שיכתוב על קלף אחד את פרשת שמע ואת פרשת ויין שמוע, ולאחר מכן יגללנו ויכניסנו לשפורפרת חלולה, ויכולה להיות עשויה מכל דבר, ויחברנה למזוזת הפתח. אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ט', וכתבתם על מזוזות ביתך, שמשמע דידך אין, בבית שהוא רק שלך יש חיוב מזוזה, אבל בבית שהוא בשותפות לא. לכן כתב רחמנה, לכן נאמר בתורה, בפסוק לעניין שכר מצוות מזוזה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם בלשון רבים, ללמד שאף השותפים חייבים. שואלת הגמרא ואלה ביתך, נאמר בפסוק בלשון יחיד, למה יעת מה הוא בא ללמדנו? מבארת הגמרא לחדר רבה, כדי ללמדנו את הדין שאמר רבה. דאמר רבה, המקור לך שיש לקבוע את המזוזה בצד ימין של הפתח הוא מהמילה ביתך, שדורשים שצריך להיות כדרך בידך לבית. והיינו מן הימין, לפי שכן דרך האדם שנכנס תחילה ברגלו הימנית. שואל תוספת הראש, הרי מביתך למדים שבית של אחר פטור ממזוזה, כמבואר במסכת מנחות דף ממדלת עמוד א', שהסוחר עד 30 יום פטור ממזוזה, ומתרד שבשני מקומות כתוב בתורה את המילה ביתך לעניין מזוזה, גם בפרשת שמע וגם בפרשת ויהיה עם שמוע. פעם אחת נצרכת לפטור של אחר, והגמרא כאן מבררת מה למדים מהפעם השנייה. דין נוסף שלדעת רב הרבי אילאי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין מעשר. אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, לעניין מעשר, מעשר דגנך בלשון יחיד, משמע דילך אין דשותפות לא, דווקא מדגן ששייך רק לך יש חיוב מעשר ולא מדגן של שותפים. מכל מקום אין זה כך, שהרי כתב רחמנה, כתוב בפסוק אחר לגבי מעשר, מעשרותיכם בלשון רבים, משמע גם פירות של שותפים חייבים במעשר. שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים, מעשר דגנך שנאמר בלשון יחיד, למה יעתה, מה בא ללמד? מבארת הגמרא, למהותי שותפות דעובד כוכבים, למעט שדה שהיא בשותפות עם העובד כוכבים, שפטורה ממעשרות. שואל האשל אברהם, למה צריך לימוד מיוחד לחייב שותפים במעשר? הרי הגמרא לאל בדף קוף למדהי עמוד ב' ריבתה מפסוק שתבואת שותפים חייבת בתרומה, ואם כן הוא הדין למעשה, אשר אם מצינו שלמידים את דיניהם זה מזה. וכמו שלמידים לפתור תבואת הפקר מתרומה מהפסוק ובא הלוי, הנאמר לעניין מעשר, יש מאחרונים שמתרצים שכוונת הגמרא לרבות מעשר שני שאין דינו בכל מקום כתרומה. שהרי לפי כל הפוסקים אין בירק חיוב תרומות ומעשרות מהתורה, אלא רק מדרבנן, ואילו לעניין מעשר שני, סבר הסמג שיש בו חיוב מהתורה, ואם כן מובן שאף שיש ריבוי בפסוק לחייב שותפים בתרומה, צריך פסוק נוסף למעשר שני. הביאה הגמרת דין נוסף שלדעת רבה, רבי אילאי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה. כל השוחט בהמת חולין צריך ליתן את הזרוע לחיים והקיבה לכהן, כמו שנאמר, ספר דברים פרק חי פסוק ג', עם שור עם שה ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, ומ-24 מתנות הכהונה. ופרטי הדינים בזה התבארו בפרק הקודם. שאף על גב דכתב רחמנה, למרות שנאמר בתורה בעניינם ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ואיקה למימר ויש מקום לומר, יליף נתינה נתינה מראשית הגז, שלמידים גזרה שווה מראשית הגז, שבשניהם כתוב לשון נתינה, בראשית הגז נאמר ראשית גז צונחה תיתן לו, וכיוון שגם במתנות כהונה וגם בראשית הגז נאמר הפסוק בלשון נתינה, אפשר ללמוד גזרה שווה להשוותן לעניין פטור השותפין. מה להלן, כמו שבראשית הגז לשותפות לא צון השותפים פטור מראשית הגז, והגמרא כאן כמובן מדברת לפי שיטתו של רבי אילאי, ששותפים פטורים בראשית הגז, אבל אל בדף קוף למדי עמוד א' רבנן חלקו עליו וסוברים שחייבים. אז מה להלן בראשית הגז לשותפות לא צון השותפים פטור מראשית הגז? אף כאן לעניין זרוע לחיים וקיבה, דשותפות לא, בהמת השותפין, תהיה פטורה. לכך כתב רחמנה, נאמר בתורה בתחילת הפסוק לעניין חיוב נתינת זרוע לחיים וקיבה, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם את זופחי הזבח בלשון רבים, ללמד שאף בבהמת שותפים חייבים. שואלת הגמרא, אלא טעם מה מבואר שכל הטעם שאנחנו למדים לחייב בהמת השותפים בזרוע לחיים וקיבה, הוא רק משום דכתב רחמנה, נאמר בתורה מעת זופחי הזבח בלשון רבים. אלא ואחי, אבל בלא זה, אבי אמין הייתי סבור, לילף מראשית הגז. ללמוד גזירה שווה נתינה נתינה מראשית הגז שפטורים. וקשה, מדוע הייתי סבור לומר כך? והרי עד הרבל, נילף נלמד גזירה שווה מתרומה לחייב בשותפות. שהרי גם בתרומה נאמר לשון נתינה, ראשית גנחה תירושך ויצריך וראשית גז צונחה תיתן לו. והפסוק מדבר גם בתרומה וגם בראשית הגז, אם כן המילים תיתן לו הנאמרות בסוף הפסוק מתייחסות גם לעניין תרומה. ושותפים חייבים בה, שכך מוכח מהמילה תרומותיכם האמורה בתרומה שהיא לשון רבים. משיבה הגמרא, אין חינמי, אכן למדים מדין תרומה לדין מתנות הזרוע לחיים והקיבה שבהמת שותפים חייבת. שואלת הגמרא, אלא אם יש לימוד מתרומה לחייב בהמת שותפים בנתינת זרוע לחיים וקיבה לכהן? המילים מעת זופחי הזבח הנאמרות בעניין מתנות אילו בלשון רבים, למה לי, למה הם נצרכים? משיבה הגמרא, הם נצרכים לחדר רבה, לדין שאמר רבה, דאמר רבה לאל בדף קוף למד בית עמוד א', הדין עם הטבח, כהן שבא לטבוע את מתנות הכהונה של זרוע לחיים וקיבה, דינו לטובעם מהטבח ששחט את הבהמה, אף שהיא איננה שלו. והלימוד הוא מלשון הפסוק שנאמר שהכהן מקבל מעת זובחי הזבח, דהיינו, משוחטי הבהמה, הטבחים, ולא דווקא מהבעלים. ולמרות שכדי ללמוד את הדין הזה היה מספיק לכתוב מעת זובח הזבח בלשון יחיד, מכל מקום כך דרך הפסוק לדבר בלשון רבים. דין נוסף שלדעת רבה רבי אילאי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין ביקורים. מצוות עשה מהתורה להביא לבית המקדש ביקורי פירות שגדלו בארץ ישראל, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. בסדר המצווה הוא שקושר גמי על הפרי שגדל ראשון ואומר הרי אילו ביקורים. ולאחר שבשלו כל צורכן מניחם בכלי שנאמר ושמת בתנה, ומעלן לירושלים ומביאם לכהנים שבאותו המשמר, ואין מביאים ביקורים אלא מפירות מובחרים משיבת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל. ומן התורה אין שיעור לכמות הפירות שצריכים להביא, וחכמים נתנו בזה שיעור חלק אחד מ-60. אמנם אם רוצה יכול לעשות את כל שדהו ביקורים. אם כן אומר רבה שלדעת רבי אילאי, גם הוא מודה ששותפים חייבים בביקורים. אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק בעניין מצוות הביקורים, ולקחתם ראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, ומהלשון ארצך משמע דידך אין דשותפות לו, שהחיוב הוא רק עם הארץ שבה גדלו הפירות שייכים רק לאחד, אבל אין חיוב בקרקע של שותפים. מכל מקום אין זה כך, שהרי כתב רחמנה, נאמר במקום אחר בספר במדבר, פרק חי פסוק י' ג' בעניין הביקורים, ביקורי כל אשר בארצם, בלשון רבים, זה בא ללמד שגם קרקע של שותפים חייבת בביקורים. שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים, המילה ארצך שנאמרה בלשון יחיד שמשמע שבאה למעט, למה לי? משיבה הגמרא, למהות חוץ לארץ. למעט שאין חייבים בביקורים אלא בפירות שגדלו בארץ ישראל. אבל מהמילה ארצם, לא הייתי למד את הדבר הזה שאפשר לומר שכוונת הפסוק שחיוב ביקורים נאמר בכל מקום שיש ליהודי ארץ, ורק מן המילה ארצך משמע ארץ שתהיה מיוחדת רק לך ליהודי ולא לעובדי כוכבים, והיינו ארץ ישראל. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אלא למה צריך מיעוט בפסוק כדי ללמד שביקורים נוהגים רק בארץ ישראל? הרי הדבר ידוע גם בלי פסוק, שהרי ביקורים זו מצווה תלויה בארץ. ושנינו במשנה במסכת קידושין דף למדו ועמוד ב' שכל מצווה שתלויה בארץ שהיא חובת הקרקע ולא חובת הגוף, אינה נוהגת אלא בארץ ישראל. תרצים התוספות, כיוון שבאותו פסוק נאמר בתורה גם את מצוות הביקורים וגם את איסור בשר בחלב, כנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו, הייתי סבור להקיש את דין הביקורים לבשר בחלב לעניין זה, שכמו שבשר בחלב נוהג גם בחוץ לארץ, כך גם ביקורים. לכן צריך מיעוט מיוחד כדי לפתור ביקורים בחוץ לארץ. עוד תירוץ מתרץ תוספות הראש, הגמרא במסכת בבא בתרא דף פ"א עמוד א' אומרת שלרבי מאיר הקונה פירות חייב בביקורים. ואם כן, אין זו מצווה תלויה בארץ, אלא במי שהפירות שלו. לכן צריך מיעוט לפתור מביקורים בחוץ לארץ. דין נוסף שלדעת רב הרבי אלי מודה ששותפים חייבים בו הוא לעניין ציצית. שאף על גב דכתב רחמנה למרות שנאמר בפסוק בספר דברים פרק ח"ב פסוק י"ב. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, שהתורה מצווה לקשור גדילים חוטים כלואים בארבע קצוות הבגד, ומהמילה כסותך שנאמרה בלשון יחיד משמע דידכין דשותפות לו, רק בגד שלך חייב בציצית ובגד של שותפים פטור מציצית. לכך כתב רחמנה במקום אחר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק למתחד דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. המילה בגדיהם נאמרה בלשון רבים ללמד שגם בגד השותפים חייב בציצית. שואלת הגמרא, והלה אם אכן בגד השותפים חייב בציצית, המילה כסותך שנאמרה בלשון יחיד למה לי? למה היא באה? משיבה הגמרא, היא באה לחדר רב יהודה ללמד את הדין שאמר רב יהודה. אמר רב יהודה, תלית שאולה פטורה מן הציצית כל 30 יום. השואל, תלית מחברו עד 30 יום פטורה מציצית שאינה נחשבת כסותך. אמנם מהתורה פטורו לעולם, כמו שמדויק מהפסוק, אלא שחכמים חייבו לאחר 30 יום לפי שנראית כשלו, כי אין דרך לשאול ליותר מ-30 יום. כך תוספות לאל בדף קוף יהוד עמוד ב', דיבור המתחיל תלית. דין נוסף שלדעת רב הרבי אלי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין מצוות מעקה. שאף על גב דכתב רחמנה למרות שנאמר בתורה בספר דברים פרק ח"ב פסוק ח', כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, מהלשון גגיך משמע דידך אין דשותפות לו, שרק אם גג הבית שייך לך בלבד אתה חייב במעקה, אבל אם הוא של שותפים פטור. לכך כתב רחמנה בהמשך הפסוק, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול לנופל ממנו, שטעם המצווה כדי שלא תגרום לשפיכות דמים בביתך. שהרי אם לא יהיה מעקה, קרוב הדבר שיפלו וימותו. ואם כן, כל בית ששייך בו דבר זה, חייב במעקה. ובוודאי גם בית של שותפים, כיוון ששייך שיפלו ממנו, אז הוא חייב במעקה. שואלת הגמרא, הלא אם אכן שותפים חייבים? המילה גגיך שנאמרה בפסוק בלשון יחיד, למה היא אתה, מה היא באה ללמד? משיבה הגמרא, למהותי בתי כנסיות ובתי מדרשות. שכיוון שכולם רשאים להשתמש בהם ואינם שייכים לשום אדם, הם אינם נכללים בגגיך האמור בפסוק ואין בהם מצוות מעקה. עוד פירוש מפרש רשי, שהטעם שבתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים משום שאין דרים בהם. ולמדים מהמילה גגיך שרק על בית העשוי לדירה נאמרה מצוות מעקה. החזוני שומר שכל גג לא נחשב שאיזה קור מצוי, כיוון שהעולה לגג יודע את הסכנה ומטבעו נזהר וכך מנהגו של עולם. כמו שעולים בכבש ובאילן ואין בהם חיוב מעקה. למרות שמבואר במסכת בבא מציע דף קוף י"ב עמוד א' שיש סכנת מיטה לעלות בהם, אלא שהתורה חידשה שלבית דירה יש חיוב מעקה וכל שאינו בכלל החיוב הזה פטור. ולכן, אם אין בבית כשיעור דירה דהיינו פחות מגובה 10 או שאין בו 4x4 או שאין דרים שם כגון בית הכנסת וכן אילן וכבש, פטורים ממצוות מעקה ואין חיוב מצד הסכנה. אז עד כאן התבהרו דברי רבה שהתחיל את דבריו לאל בדף קוף למד ה' עמוד ב', שגם שרבי אלי פטר צון של שותפים מראשית הגז משום שדרש צונך ולא של שותפים, מכל מקום בדינים אחרים סבר ששותפים חייבים אף שהחיוב בהם נאמר בלשון יחיד, זאת כיוון שיש ריבוי מפסוק אחר האמור בעניינם. עכשיו הגמרא מביאה שרבי ביי ברבאי חולק על רבה וסובר שרבי אלי לא מחייב שותפים בכל הדינים הללו שפירט רבה. אומרת הגמרא, אמר רב ביבאי או אמר רב ביבי ברבאי, ליתנאו להני כללי, אין את אילו הכללים שאמר רבא שרבי אלי מודה בכל הדינים שהוזכרו ששותפים חייבים. דתניא, שנינו בברייתא, בהמת השותפים חייבת בבכורה, ורבי אלי פותרה. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי אלי, מה הטעם של רבי אלי שפותר. משיבה הגמרא, משום דכתיב כתוב בפסוק בעניין בכור, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם. כיוון שהפסוק דיבר בלשון יחיד למידים, שצריך שיהיה מיוחד לך, אבל בהמת שותפים אין דין בכור. שואלת הגמרא, והכתיב הרי נאמר לעניין הבאת קורבנות לבית המקדש, והוויתם שם מעולותיכם וזבחיכם ובחורות בקרכם וצונכם. ומזה שנאמר בקרכם וצונכם בלשון רבים משמע, שאף בבהמת שותפים יהיה נוהג דין בחור. משיבה הגמרא מה שהפסוק דיבר בלשון רבים אינו לרבות בהמת השותפים, אלא כוונתו דכולו ישראל, על כל הבחורות של כל ישראל שיש להעלותן לבית המקדש. על כל פנים מבואר בברייתא שרבי אילאי פוטר בהמת השותפים מבחורה, וזה לא כמו שאמר רבא, שרבי אילאי מודה בזה ששותפים חייבים. ומטעם זה חלק רב ביבי ברבי על רבא גם לגבי כל הדינים האחרים שהוזכרו. והוא סובר שלרבי אילאי בכל מקום שכתוב בלשון יחיד יש ללמוד ששותפים פטורים. ואין לרבות שותפות ממה שנאמר בפסוק גם לשון רבים, כיוון שבכל מקום שהפסוק כותב לשון רבים, זה משום שהוא מדבר אל כל ישראל, כי הרי אין סברה לחלק בין בחור לשאר הדינים. וזהו שאמר רבי ביבי ברבי, אילית נאו לאני כללי. אין את אותם כללים שאמר רבא, כי הוא חולק לגבי כל הדינים שהזכיר רבא. אמנם, לעניין מעקה שבזה אמר רבא שרבי אילאי מרבה שותפים ממה שנאמר כי יפול הנופל ממנו, שהחיוב הוא לעשות מעקה בכל בית שראוי ליפול ממנו, וגם בית השותפים בכלל זה, אין קושייה מן הברייתא, ואפשר שגם בזה יודע רב ביבי ברבי, שלרבי אילאי שותפים יהיו חייבים במעקה. כך מסביר התורת חיים. מביאה הגמרא דעה נוספת החולקת על רבא. אמר רב חנינא מסורה, ליתנאו לאני כללי, אין את אילו הכללים שאמר רבא שרבי אילאי מודה בכל הדינים שהוזכרו ששותפים חייבים. לתניא, למדנו בברייתא בהמת השותפים שנשחטה חייבת במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, ורבי אילאי פותר. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מהו הטעם של רבי אילאי שפותר. משיבה הגמרא, יאליף נתינה נתינה מראשית הגז, משום שהוא לומד זאת בגזירה שווה מראשית הגז, שבשניהם נאמר בלשון נתינה בפסוק. בראשית הגז נאמר וראשית גז צונך תיתן לו, ובמתנות נאמר ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. יש לדרוש מה להלן, כמו שבראשית הגז הדין הוא דשותפות לו, בהימת השותפים פטורה לרבי אילאי, שהרי כתוב צונך בלשון יחיד, אף כאן במתנות דשותפות לו, בהימת השותפים פטורה מן המתנות הללו. מבואר אם כן בברייתא שרבי אילאי פותר בהימת השותפים ממתנות, וזה לא כפי שאמר רבא, שבזה רבי אילאי מודה שחייב. אילו רבא שאמר שבבהימת השותפים רבי אילאי מודה שחייבים, זאת כיוון שבהמשך הפסוק נאמר זובחי הזבח בלשון רבים, כמבואר לעיל בגמרא. והנה עד כאן אין קושייה על רבא, אלא לעניין זה שרבא אמר שרבי אילאי מחייב שותפים במתנות, ובברייתא מבואר שפותר. אבל אין קושייה על שאר הדינים שאמר רבא שרבי אילאי מודה בהם ששותפים חייבים, משום שדווקא לעניין מתנות אמרה הברייתא שפטור, כיוון שיש לימוד של גזירה שווה מראשית הגז. אבל בהמשך קושיית רב חנינא מסורה יהיה קשה על כל הדינים. אם כן, ממשיך רבי חנינא להקשות על רבא. והיא סל כדאי תך. אם תעלה על דעתך לומר כדברי רבא שבתרומה רבי אילאי מחייב שותפים, הוא ילמד זאת מן המילה תרומותיכם שנאמרה בלשון רבים, כמבואר לעיל. אם כן, נילף נלמד שבמתנות שותפים יהיו חייבים על ידי גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה, שבשניהם נאמר לשון נתינה. בתרומה נאמר ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן לו, ובמתנות נאמר ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. אז כמו שבתרומה שותפים חייבים, כך יהיו חייבים גם במתנות. ועדיף הלימוד הזה שבא לחייב מהלימוד מראשית הגז שבא לפתור, כיוון שמבואר במסכת יבמות דף ח עמוד א, שכשישנן שתי אפשרויות של לימוד למדים את מה שבא להחמיר. אלא מזה שרבי אילאי פותר שותפים ממתנות, שמאמינה יש ללמוד מכך שבתרומה נמי פותר, שגם בתרומה רבי אילאי פותר שותפים. מוכח אם כן שלא כרבא שאמר שרק בראשית הגז הוא פותר. כאן מסתיימת הסוגיה שהתחלנו בלימודה לעיל, בדף קופלמד ה' עמוד א'. והנה הסיכום בקצרה של הדברים. רבי אילאי וחכמים נחלקו האם צון השותפים פטור מראשית הגז. לפי הביור השלישי שהגמרה אמרה במחלוקתם, הם נחלקו האם כשהציווי נאמר בלשון יחיד צונך, זה מלמד לפטור השותפים. ואמר רבא, והדברים הם רק לפי הביור השלישי במחלוקת, אומר רבא שיש כמה דינים שאף שנאמרו בלשון יחיד מכל מקום, כיוון שלאחר מכן הוזכר בהם לשון רבים, מודה בזה רבי אילאי ששותפים חייבים, כגון תרומה, פאה, בחורה, חלה ומתנות. הקשה עליו רב ביבי ברבי שמבואר בברייתא שרבי אילאי פותר בהמת השותפים מן הבכורה. ורב חנינא הקשה עליו מברייתא אחרת שרבי אילאי פותר בהמת השותפים ממתנות מגזירה שווה מראשית הגז. הנה מוכח שרבי אילאי פותר שותפים גם מתרומה, שאם לא כן, היה לומד את הגזירה שווה מתרומה ומחייב שותפים במתנות. וזה קשה גם על כל הדינים שהביא רבא שמודה רבי אילאי ששותפים חייבים. עכשיו דנה הגמרא בדעת רבי אילאי לפי הביור הראשון בדבריו, שלומדים את פטור שותפות עובד כוכבים בראשית הגז בהקש מתרומה. שואלת הגמרא, היא, האם אולי נאמר שלשיטתו של רבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? היא מה תרומה בארץ אין בחוץ על הארץ לא? כמו שחיוב תרומה נוהג בארץ ישראל בלבד אבל בחוץ על הארץ הוא לא נוהג, כי כל מצווה שהיא תלויה בקרקע אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, כגון תרומות ומעשרות. וכל מצווה שהיא תלויה בגוף נוהגת בכל מקום, ודבר זה נלמד מעבודה זרה שהוא דין על הגוף ונוהגת בכל מקום. כנאמר, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, וכמבואר במסכת קידושין דף למדווה ועמוד ב'. אם כן יוצא זה שלא כמשנתנו שלימדה אותנו שראשית הגז נוהג בארץ וחוץ על הארץ. ובערת הגמרא אמר רבי יוסי מן הארביל, שם מקום, אין, אכן ודאי לפי רבי אילאי, הדין הוא שרק בארץ ישראל נוהג החיוב. ומוכיחה הגמרא כי רבי יוסי מן הארביל. והתניא כך שנינו בברייתא, רבי אילאי אומר מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה אינו נוהגים אלא בארץ. וכן היה רבי אילאי אומר שחיוב ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. הוא חולק על משנתנו לאל בדף קוף למדי עמוד א', שלימדה שראשית הגז נוהג גם בחוץ לארץ. וררת הגמרא מה הייתה מדי רבי אילאי, מהו הטעם של רבי אילאי שפותר ראשית הגז בחוץ על הארץ. וררת הגמרא אמר רבה, יליף, לומד רבי אילאי זאת בגזירה שווה נתינה נתינה מתרומה. בפסוק האמור בתרומה ובראשית הגז נאמר לשון נתינה, כנאמר ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. יש ללמוד מה תרומה בארץ אין בארץ ישראל היא נוהגת אבל בחוץ על הארץ לא. אף ראשית הגז בארץ אין בארץ ישראל יהיה נוהג, אבל בחוץ על הארץ, לא. אף שהלשון נתינה נאמרה בפסוק רק פעם אחת, מכל מקום, כיוון שהיא מתייחסת גם לתרומה וגם לראשית הגז, ניתן ואפשר ללמוד גזירה שווה מזה לזה. שואלת עכשיו הגמרא שאלות נוספות על דברי רבי אילאי שלמדים ראשית הגז מתרומה. אמר לאבא אלי רבה, האם נאמר של רבי אילאי יש ללמוד מהגזירה שווה נתינה נתינה, דין נוסף. והקושייה היא על רבה שאמר שטעמו של רבי אילאי הוא שהוא לומד גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה לראשית הגז. אז אם אנחנו אומרים שרבי אילאי לומד גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה לראשית הגז, נלמד דין נוסף, מה תרומה תובלת שכשם שכל עוד שלא יפרישו תרומה אסור לאכול את התבל, כנאמר בתורה ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. דורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ג עמוד א' שהפסוק מדבר על פירות שעכשיו הם תבל ושעתידים להפריש מהם תרומה שהרי הם אסורים באכילה, אף ראשית הגז תובלת. כך יהיה הדין גם לגבי גז שכל עוד לא יפרישו ממנו את ראשית הגז, יהיה אסור ליהנות ממנו. אמר לה, ישיב לו רבה, אין לומר שראשית הגז תובלת, דאמר קרא, נאמר בפסוק, וראשית גז צונך תיתן לו. מהפסוק יש ללמוד? אין לך בו אלא מראשיתו ואילך, שאין בגז שום שינוי בדין, אלא רק משעה שהפרשת ממנו את ראשית הגז, זה שייך לכהן. אבל קודם לכן, אין בו שם תבל. הדבר הזה נלמד מהאיתור של המילה ראשית, שהרי בתחילת הפסוק נאמר, ראשית גנך ותירושך ויצריך, ולא היה צריך להמשיך ולומר, אלא וגז צונך תיתן לו, ויהיה מובן שהמילה ראשית האמורה בתחילת הפסוק אמורה גם על זה. מזה שהפסוק כתב שוב את המילה ראשית לגבי ראשית הגז, יש ללמוד שאין עוד שם לגיזה, אלא רק משעה שמפריש את הראשית, אז הוא נעשה של הכהן. אבל בתחילה לא היה לזה שם תבל, וכן כל שאר הגיזה אין משתנה שמה מתבל לחולין. ועוד שואלת הגמרא, האם נאמר של רבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף, מה תרומה זרים האוכלים אותה במזיד חייבים עליה מיטה? ואם אכלו בשוגג משלמים את תמורתה ומוסיפים חומש חמישית משוויה, אף בראשית הגז נאמר כך, שזרים הנהנים ממנו יהיו חייבים עליו מיטה, אם נהנו במזיד. ולמרות שבתרומה אין חיוב מיטה וחומש אלא רק על האוכלה, בכל מקום בראשית הגז שלא שייך באכילה, הנאה היא כמו אכילה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל עם התרומה. אז גם בראשית הגז נאמר שזרים הנהנים ממנו יהיו חייבים עליו מיטה וחומש, אם נהנו בשוגג. משיבה הגמרא, בזה אין לדמות תרומה לראשית הגז. כיוון שבעניין תרומה אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק חב ב' פסוק ט' לגבי עונש מיטה במזיד, ושמרו את משמרתי ולא ייסו עליו חטא, ומתו בו כי יחללו. לגבי הוספת חומש, כשאוכל בשוגג נאמר, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. ויש לדייק שדווקא עליו, על אוכל תרומה בשוגג, יש את הדין להוסיף חומש, ולא על הנהנה מראשית הגז. וכן יש לדייק שדווקא בו, באוכל תרומה במזיד נאמר עונש מיטה ולא בראשית הגז. עוד שואלת הגמרא, האם נאמר של רבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה בתרומה ראשון ושני אחריה? אחרי שמפריש תרומה מפריש ראשון, דהיינו מעשר ראשון ולאחר מכן מעשר שני, אף בראשית הגז ראשון ושני אחריה. יהיה צריך להפריש כמה פעמים. משיבה הגמרא לעניין ראשית הגז אמר קרא נאמר בפסוק ראשית, ויש ללמוד מכך שאין לך בו אלא ראשית אלא מתנה אחת בלבד. מזה שלא כתוב בפסוק ראשית גנך ותירושך ויצריך ומגז צונך תיתן לו, אלא נאמר שוב בעניין ראשית הגז את המילה ראשית, יש ללמוד מכך שאין בזה אלא מתנה ראשונה בלבד. עוד שואלת הגמרא, האם נאמר של רבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה לעניין תרומה הדין שמחדש על הישן מפירות של שנה זו על פירות של שנה אחרת? לא מפרישים. כנאמר עשר תעשר את כל תבועת זרחה יוצא השדה שנה שנה. אף בראשית הגז נאמר כך, שמחדש על הישן מגז של שנה זו על גז של שנה אחרת, לא. לא מפרישים, משיבה הגמרא, אין, אכן כן הוא הדין, שאין מפרישים גז של שנה זו על גז של שנה אחרת. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למד ה' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה חומר יש בזרוע לחיים וכיבה יותר מבראשית הגז? שאלה שנייה, במקום שהקדישה חוץ מגזותיה וכחשה, האם מותר לגזוז אותה בקודשי מזבח ובקודשי בדק הבית ומדוע? שאלה שלישית, מדוע הגיזה צריכה העמדה והערכה ואינה כעיצים ואבנים שאפשר לבדותם בלוחן? והאם הועיל בה, אם כבר העמידו והעריכו את הבהמה קודם לגזיזה? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, המקדיש את הגיזה לבדה, האם חייב בראשית הגז ומניין? שאלה חמישית, בהמת השותפין, האם חייבת בראשית הגז? והשאלה האחרונה, מה לומדים מן המילה? ביתך. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ו' בניסן תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף למד ה' במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, ז' בניסן תשע"ט, ערב שבת הגדול, פרשת מצורע, תשע"ט. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים קוף למד ו' וקוף למד ז' במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.